פרק רביעי ברפואות חולי הנפש, חולאי הנפש. זה לא הרמב״ם נתן את הכותרות, נתנו את זה אחריו, אבל זה בכל מקרה פרק מאוד ארוך, כמו שנראה בעזרת השם, שמדבר על הרפואה. למדנו שבוע שעבר שיש חולי הנפש, ולחולי הנפש התרופה היא ללכת אל החכם, שילמד את האדם איך להתמודד עם החולי הזה, נכון? כמו שהרמב״ם ב... ראינו את זה בפרק ג' והרמב״ם בהלכות דעות. חולי הגוף תואמים המר מתוק והמתור כמר, זה בהלכות דעות פרק בייס הלוכה א'. יש מהחולים שכן מביא את אוכלים תאבים ומתאבים למאכלות שאינם ראויים לאכילה, האפר והפחם, שונאים את המאכלות הטובים. אותו דבר, כך בני אדם שנפשותיהם חולות ואוהבים את הדעות הרעות, שונאים הדרך הטובה, מתעצלים ללכת בה ויקבדה עליהם למאוד לפי חול ים. טוב, יש, מהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות וירפאו חול ים ודעות שמלמדים אותם עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמה, חוכמה ומוסר, ומוסר ומביא בלי חוכמה, ומוסר אבילים בזו. ואז הרמב״ם ביד גם כותב כיצד היא רפואתם, והפרק שאנחנו בעזרת השם נלמד כאן, בעצם אפשר לקרוא לזה בכותרת, הדרך האמצעית. עוד הרמב״ם מדבר על הצורה שבה האדם צריך להתנהל, שהיא הדרך האמצעית, נראה בעזרת השם את הקטע הראשון, ואז נרחיב בזה יותר. הרמב״ם פה נכנס גם מאוד מאוד לפרט, בגלל שהדרך הזאת היא מאוד למעשה, ולכן היא כוללת בתוכה הרבה פרטים שצריך לשים לב לשינויים בין מצב למצב. המעשים טובים, בוא נראה את לשון הרמב״ם. הדרך האמצעית, הרמב״ם ביד זה בהלכות דעות פרק א', הוא עסוק עם הנושא הזה. זאת אומרת, החולי הנפשות הוא מדבר על פרק ב', כי הרמב״ם ביד מעמיד דבר ראשון איך נראה אדם בריא, רק אז הוא מדבר על מחלות והטיפול בהם. אבל פה הוא מדבר, כי דבר ראשון הוא שם את המחלה, שיש חולים, והם צריכים, וצריכים ללמוד את הדבר הזה. בוא נראה את הלשון. פרק רביעי ברפואות חולי הנפש. אות א' זה המעשים טובים, הם המעשים השווים, הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. בסדר? האדם עושה כאן, שימו לב, בשלב הראשון הרמב"ם מדבר על מעשים. זאת אומרת, לא על תכונות נפש, על אופי, על דברים כאלה, אלא מעשים, והרמב״ם בעניין הזה נאמן לשיטתו, שכבר הזכרנו אותה בעבר, שבעיני הרמב״ם מה שחשוב זה המעשים שאדם עושה. התכונות והדברים הפנימיים, הם מובילים את האדם אל המעשה, אבל מה שקובע בפועל, דיברנו על זה כשדיברנו על הכוח המתעורר, מה שקובע אצל האדם בפועל זה תכלס, מה למעשה. מה האדם עושה בפועל, לא רק מה הוא רוצה לעשות וחושב ומתכוון. זה חשוב, וזה תופס מקום מאוד מאוד משמעותי, מה רצית, בסדר? ומייסה צריך כוונה, אבל מה שקובע בפועל זה הקביוס בפועל, זה המייסה דווקא, ולכן המעשים טובים, לכן הרמב״ם דבר ראשון מדבר על מעשים, בהמשך הוא ידבר גם על תכונות נפשיות, אבל דבר ראשון המעשים. אז המעשה הטוב, מעשה טוב, הוא מעשה שווה, ממוצע בין שתי קצוות ששתיהן רע. זאת אומרת, ממוצע לא חייב להיות שווה, נכון? בסדר? ממוצע יכול להיות... תכלס בסופו של דבר, כן, את הבדיחה המפורסמת שאחד הילדים שלי מאוד אוהב, שממוצע זה מקום בו התרנגולות מטילות את ביציהן. כי הוא ראה כתוב בעיתון שהתרנגולות הטילו בממוצע השנה 23,000, כן. אז זאת אומרת, מה זה ממוצע? תכלס, זאת אמירה שנשמעת בדיחה, אבל יש בה גרעין עמוק יותר. כשאתה מסתכל במתמטיקה, ממוצע הוא דבר מאוד, מאוד, לא הייתי אומר שקרי, הוא דבר שאפשר לשחק איתו מאוד בקלות, בסדר? אם יש לך חדר שיש בו 10 תינוקות בני שנה, ונכנס שם זקן אחד בן 90, מה הגיל הממוצע של הנוכחים בחדר? בסדר? אז יש לך כך, בסדר? 90 ועוד 10 תינוקות זה 100, 100 לחלק ל-10. אז הגיל הממוצע של הנוכחים בחדר הוא 10. 11, נכון? יש לו 10 תינוקות בני שנה. ואחד מבוגר. אז כן, אז זה 9 ו... אבל הנקודה היא, אני זוכר ששאלתי פעם את סבא שלי, סבא של אשתי, יותר מדויק, שאני לא זוכר מה היה התואר שלו, תואר שני או תואר שלישי במתמטיקה, ושאלתי אותו אז על הנושא של סטטיסטיקה, בסדר? היה אז ויכוח גדול על סטטיסטיקה מול רויב, היה בכל מיני קבצים תורניים לפני כ-20 שנה, סטטיסטיקה מול רויב, אם זה תופס הלכתית או לא, אם חוששים לרויב בגלל שסטטיסטית אמור להיות פה בהימה טרייפה. האם חוששים שיש פה חלב, חלוב טרייפה, חלוב טרייפה הרי אסור. כן, אז אם יש לך פה קנקן ענק שיש בו, הזכרתי את זה בשיעורים האלה, כן? יכול להיות, כן. אה, נכון, זוכר בעבר, לא נורא. אבל בכל אופן, אני זוכר שהלכתי אז ושאלתי אותו על סטטיסטיקה מול רויב. אז הוא אמר לי אז, הוא זוכר שכשהוא למד באוניברסיטה, אז אמרו שסטטיסטיקה זה משחק שבו אתה יכול להגדיר שחור כלבן ולבן כשחור. אמר למה? כי אתה יכול לקחת כמה וכמה גוונים של שחור, ומתוכם זה הלבן. אתה יכול לקחת כמה גוונים של לבן, ומתוכם זה השחור. הסטטיסטיקה זה משהו שאתה יכול לשחק בו. יש כאילו מקום של האם זה בכלל חלק מהמתמטיקה, אבל שאמורה להיות מאוד מדויקת וישרה, כי אתה יכול לשחק עם הדבר הזה. עכשיו, ממוצע הוא ממוצע, הוא לא חייב להיות. לכן הרמב"ם כשהוא מדבר פה על ממוצע, הוא מדבר על ממוצע שהוא השווים הממוצעים. זאת אומרת, שווה זה גם אומר שוויוני, זה אומר שהוא שווה משני הצדדים. זה נמצא באמצע בשתי הנהגות. המעשים הטובים, המעשים השווים, הממוצעים, בין שתי קצוות, הוא אומר, שתי הקצוות, הקצה מהצד הזה והקצה מהצד השני, ששתיהן רע.
במקרה ששתיהן רע, שכל קצוות זה רע.
כל הקצוות הם רעים. לפי איך שהרמב״ם מעמיד את זה פה, יש בלשון של הרמב״ם ביד, שהוא כן מעמיד שיש אפשרות מסוימת של ללכת אל הקצוות שכן תהיה חיובית, וזאת תהיה דרגת החסידים. בסדר? אבל שם זה יותר מפחד לא להגיע למצב של נפילה, הם לוקחים איזשהו צעד לפנים משורת הדין, ואז זה כן יהיה דבר טוב. אבל גם הדבר הזה הוא במידה. הקצוות הן רעות. זאת אומרת, אין, המקום באמצע משתי הקצוות, יש מרחב, כן? סוג של מרחב כזה ביניהם. בוא נגיד, יש לך קצה, ואז יש לך 40% עד לפה, ו-40% מהקצה השני, ויש לך את ה-20% באמצע שהם טובים. שאלה איפה אתה לוקח בתוך ה-20%, האם אתה מנסה להגיע לנקודה השווה, האמצעית המדויקת, או לא? האמת היא ש... אצל הרמב״ם העניין הזה הוא די פשוט, וכמו שהוא מגדיר את זה בהמשך הפרק, יש לנו את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את החוקים שהם מכוונים אותנו אל השווה המדויק, זאת אומרת, אל המקום הממוצע המדויק, איך צריכה להיות ההנהגה של האדם. אריסטו, שגם הוא הולך עם השיטה הזאת של הדרך הממוצעת, ומדבר עליה דרך הזהב, כמו שנקראת, ועוד כל מיני לשונות, שמדבר המון באתיקה שלו, על הנושא הזה של הדרך הממוצעת, כן, הדרך הזאת, הדרך האמצעית, גם הראשונים מביאים את זה הרבה בשמו, גם בעלי הקדה ועוד מביאים את זה בשמו, את הדרך האמצעית הזאת. הוא אומר שכשאדם מגיע לאמצע, הוא אומר, קשה מאוד להגיע לאמצע המדויק. זאת אומרת, כי למדוד, איך אתה מודד, כן, בין הדוגמאות שהוא מביא בהמשך, הפזרנות והקמצנות. אז איפה בדיוק האמצע? איך אתה יודע להגדיר את האמצע? אתה אומר, אני לא פזרן גדול מדי, ואני לא קמצן גדול מדי. הנה, פה אין לי קמצנות, פה אין לי פזרנות. אבל האם אני באמת בדיוק בקו של האמצע? אומר קשה מאוד להגיע לקו של האמצע, ואריסטו בלשונו מגדיר את זה שזה דבר מאוד מאוד נדיר. בסדר? ככה המילה שהוא משתמש בזה, נדיר, כן? להגיע באמת אל הדיוק של האמצע. הרמב״ם... מה?
יכול להיות מה שחזר מתקנים, חוי מאיזה, מה
יש? יפה. הרמב״ם בא ואומר שכשהוא בא לדבר על האמצע, איך הוא נראה האמצע, אז הוא לא עשו כמו אריסטו בלחץ הזה איפה בדיוק האמצע נמצא, ושזה נדיר ורק יחידים הגיעו אל האמצע המדויק, אלא הוא מגדיר את זה החוקים והמשפטים הטובים שהתורה נתנה לנו שהם הולכים על דרך האמצע. אגב, גם ביד וגם כאן בהמשך וגם במוירה, הוא תמיד הולך עם הקו הזה, אפילו ממלכת ההיגיון, שמילות ההיגיון, יש את הדבר הזה, יש את הקו הזה שהוא הקו האמצעי שאותו התורה נתנה לנו.
מעשים או מידות?
מה?
מעשים.
התחלנו פה עם המעשים. הרמב״ם עצמו בקטע הזה ממשיך ואומר, המעשים האלה באים מתוך המידות. בסדר?
כי המידות לא צריכות להיות ממוצע לתורה.
גם המידות. אז זה בדיוק מה שהרמב״ם ממשיך ואומר. בוא נראה את הדברים
שלו. הרמב״ם שמה
שמתרגש מזה שבשמיניס, או אהבת השם, אז הרמב״ם עצמו, כל מה שאתה אומר הוא מתייחס, מאוד מאוד בפירוט, אז הוא מתייחס גם לזה ולדגמות האלה במדויק. אומר, המעשים הטובים, בואו נחזור ללשון שלו, המעשים הטובים הם המעשים השווים, הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, כן? ואז, יש לנו שתי קצוות ששתיהן רעות. האחד מהם, תוספת. והשני, חיסרון, בסדר? יש אחד שעושה יותר מדי, שזה מעשה לא טוב, ויש אחד שעושה פחות מדי מהצד השני. זאת אומרת, שתי הקצוות הן תוספת או חיסרון, ושתי הקצוות האלה, התוספת והחיסרון הם רעים, והמעשה הטוב הוא מעשה ממוצע שווה ביניהם. והמעלות, המידות, עכשיו הדבר הזה שבעצם הוא השורש של זה, והמעלות הן תכונות, יש פה הערה למטה, הגעות והערות שבדפוס ראשון, והמעלות הן תכונות, בסדר? והמעלות המידות הן תכונות נפשיות וקניינים. בסדר? שימו לב, יש פה תכונות נפשיות וקניינים. תכונות נפשיות זה משהו שהאדם נולד איתם. בסדר? הוא נולד עם התכונה הזאת, זה המידות שלו, זה ההנהגה שככה הוא גדל מ... זה, זה, זה נטיית ליבו מראש. ויש דברים אחרים, זה קניינים. קניינים זה באמת, אדם קנה אותם על ידי הפעולה שלו, הוא חינך את עצמו. בסדר? פעולה של חינוך, הוא הרגיל את עצמו, והרגיל את עצמו אולי אפילו מגיל צעיר, כמו שהרמב״ם בפירוש המשנה יש על אובויס, שזה הקדמה הרי לפירוש, הפירוש בפרק א' משנה י' ג', כותב שאדם מרגיל את עצמו מגיל צעיר, רוצים לראות את הלושן שם, א' י' ג', אני רואה קצת לפני כן. אני לא מוצא את זה כרגע. אבל הוא כותב שם גם כן את הלשון הזאת. שאדם, כשהוא מרגיל את עצמו מגיל צעיר לחזור על הפעולה הזאת, פעם אחר פעם, זה משפיע עליו ומשנה אותו וגורם לו באמת להיות יותר טוב במשך הזמן, להיות יותר טוב במשך הזמן. קיצור, וכמה שהאדם מסכים עם זה יותר ועושה את זה יותר, זה משנה אותו. בכל אופן, אז יש פה תכונות נפשיות שאיתם האדם נולד, ויש פה את הקניינים, כן, שהאדם קונה על ידי דברים שהוא עושה, על ידי דברים שהוא קונה קניין בנפשו, על ידי הפעולות שהוא עושה. שתי הדברים האלה גורמים לאדם למעלות מידות, תכונות נפשיות וקניינים. הדברים האלה גם בהם, כמו במעשים, שאמרנו שהמעשים הטובים ומעשים שווים ממוצעים בין שתי קצוות רעות, כך גם המידות של האדם, התכונות הנפשיות או הקניינים שלו, גם הם נמצאים במקום הזה, ממוצעים בין בית תכונות רעות. הם נמצאים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתרה והאחרת חסרה. בסדר, יש מידה יתרה מצד אחד, תכונה נפשית יתרה שרוצה יותר מדי מצד אחד, תכונה נפשית אחרת מהצד השני, גם היא קיצונית ולא טובה, שהיא חסרה. מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההם. בסדר, התכונות גורמות למידות להיעשות. שמרחיב בזה רב חיים ויטל ושרי קדושה, מובא בהקדמה לאבן שלימו, לאגרו בהקדמה, כי הגויים בונה על זה הרבה, והדברים האלה בנוי על הדברים האלה של הרמב״ם, שהמידות גורמות לבן אדם. אגב, גם על זה דיברנו, נראה לי, באחד השיעורים הראשונים פה על שמונה פרקים, שהמידות, כן, התפיסות של האדם, הערכים שלו, כן, שבנויים על הרגשות שלו, הם מובילים גם למעשים שהאדם עושה. עכשיו, אם תבוא ותטפל במעשים ולא תנסה לטפל בשורש של התכונות, זה לא יחזיק מעמד. ולכן צריך לטפל בשורש של התכונות, ומשם להגיע גם עד שישפיע אל המעשים בפועל. ברמב״ם, כשהוא מתייחס לעניין הזה של כיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו, אומר יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהם תמיד, עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם תורך, ויקבעו הדעות בנפשו. בסדר? אדם, זה קניינים. אדם קונה, גם אם אין לו את זה בעצם, מעצם טבעו, הוא יכול להרגיל את עצמו לדבר הזה. לפי שהשמות האלו שנקרא בהן היוצר, בסדר? הוא מדבר שזה הנהגה של רחום וחנון, אולי בוא נעמיד את זה ככה, בסדר? הרמב״ם מדבר פה על הדרך האמצעית. מאיפה הוא לקח את הדרך האמצעית? לפני שנכנסים לפירוט, יש פה עכשיו משלים שהרמב״ם מביא לעניין הזה של הדרך האמצעית. מאיפה הוא לקח את הדרך האמצעית הזאת? אז זה מאוד קל ומקובל להגיד שהוא לקח את זה מאריסטו, למרות שבמקרה הזה זה לא נכון. זאת אומרת, זה נמצא בחז"ל לפני כן, והרמב״ם עצמו בהלכות דעות אומר לנו מאיפה הוא לקח את היסוד הזה, וגם בעל הקיידה, בעל הקיידה בשער עין ב' מציין שהוא לקח את זה מפסוק במשלי. הפסוק במשלי אומר ככה, בפרק ד' פסוק כ"ז, אבל נתחיל מלפני כן, מפסוק כ"ה, עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך. בסדר? אומר לאדם, שלוי מהמלך, כן, מלמד את הבן שלו, עיניך לנוכח יביטו, תסתכל קדימה, ועפעפיך יישירו נגדך, פלס מעגל רגליך, תסדר את ה... תיישר את המעגל שבו הרגליים שלך הולכות, וכל דרכיך ייקונו, ואז אתה תיישר את כל הדרכים שלך, אל תת ימין ושמאל, עשר רגליך מרע. המלבים, כשהוא מסביר את הפסוקים האלה, אז הוא אומר, עיניך לנוכח יביטו, הוא אומר, העיניים צריכות להסתכל לנוכח, זאת אומרת, תסתכל ישר לנקודה שאליה אתה רוצה להגיע. בסדר? אדם יכול לחיות במצב שאין לו מטרה. ואז כשאין לו מטרה, הסיכויים שהוא יסתובב בסיבובים סביב עצמו הם גבוהים. כי הוא לא יודע לאן הוא רוצה להגיע. וכשאין לך מטרה, כל מה שאתה נוסע הוא בעצם לא מוביל אותך לשום מקום. אדם יוצא לתחנת האוטובוס, הוא רוצה לנסוע לאן שהוא, אבל אין לו מושג איפה אן שהוא הזה נמצא. כאילו, מצידי כל מה שמגיע. אז הוא יעלה על האוטובוס שיש בו מזגן, והוא נראה יפה, ואפשר לעלות. לאן הוא יגיע? לשום מקום, כי לשם הוא חותר להגיע. הדרך יכולה להיות מעניינת, יכולה להיות שלא, אבל לא, לא, לא על זה אנחנו מדברים. ולכן, דבר ראשון, לאן אני רוצה להגיע? עיניך לנוכח יביטו. תכוון לעצמך מטרה, ותתמקד במטרה הזאת. עיניים על הכדור, בסדר? יש הרבה דברים, הרבה רעשים, הרבה בלגנים מסביב, צועקים, מקללים, סתם, וזה גם מאוד מרתק איך אתה יוצא בתמונות, תוך כדי. אבל לא, לא, אתה, יש לך עכשיו מטרה אחת. לא איך אתה נראה, אלא איך איפה הכדור נמצא, ואיפה הוא, ופשוט לא להוריד את העיניים ממנו. זה האלף בית של, 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 של איכשהו להצליח במשחק, ולא לצאת יפה בתמונה האחרונה שלו במשחק האחרון שהוא שיחק, כן? כי אתה לא יכול להתרכז בשום דבר אחר עכשיו, חוץ מפשוט להיות עיניים על הכדור, כן? ביטוי מפורסם באנגלית, eyes on the ball, כן? אוקיי? עיניים על הכדור, וזה העבודה שלך כרגע, וזה מה שאתה עושה. בחיים גם כן, אנחנו נמצאים, ויש הרבה שאלות, כאילו, מה אמרו לי, ואיך אמרו לי, ואיך מגיבים לי, ואלה מהקבוצה שלי, ואלה מהקבוצה היריבה, ואיך הוא מסתכל עליי, ואם הוא מוסר לי או לא מוסר לי, ולמה, וכמה, ויש לי אלף חשבונות, ובכלל, גם מצלמים אותי, אז בכלל, איך אני נראה על המסך, זה מאוד מרתק. אבל בוא, אתה פה בשביל, אתה פה במשחק, ותתמקד במשחק שאותו אתה משחק, עיניים על הכדור, בשביל זה אתה פה. ועיניים על הכדור זה אומר, לא רק שהוא באזור שלך, איפה הוא הולך, לאן הוא מגיע, מאיפה? תכלס, להיות מרוכז בעניין הזה. עיניך לנוכח יביטו, תסתכל על המטרה שלך. כשיש לך את המטרה, אתה יכול לבנות כבר את כל הדרך לפיה. הדרך מפותלת. אני עכשיו צריך להגיע לירושלים. זה לא אומר שאני פשוט הולך על המסלול ובום, הולך ישר. מי שהולך רק ישר נתקע בקיר. זה אומר שאני אפנה קצת ימינה, וקצת שמאלה, וקצת קדימה, וקצת אחורה, ויעשה עוד סיבוב וחצי סיבוב, כן, וסוער הגבול ונוסף הגבול, כמו שהפסוקים ביהושע מתארים, ובסוף אני אגיע לירושלים. זאת הדרך שבה מגיעים. אבל גם כשעכשיו אני צריך להסתובב עם הכביש, העיניים שלי מביטים לנוכח. אני מסתכל ישר קדימה. עיניך לנוכח יביטו, ואפעפיך ישירו נגדיך. בסדר? אפעפיך ישירו נגדיך, זה, המלבי מפרש את זה שהעיניים לפעמים גם צריכות להיות סגורות. זאת אומרת, יש דברים שמפריעים, יש דברים שאותם אני לא רואה. בסדר? זה שיש פה צלמים, אותם אני לא רואה. אני לא יכול לראות אותם. הם לא יכולים, אני צריך לתפוס כל פרט שקורה על המגרש. גם מהקבוצה שלי וגם מהקבוצה היריבה. אבל להחזיק ראש מה הצלמים עושים פה, זה לא מעניין. מולם אני יוצא מעיניים. זאת אומרת, הם עומדים לי, אני לא עוצר מעיניים כי אני לא יכול, אבל אני לא רואה אותם, אותם אני לא לוקח בחשבון. אני לוקח בחשבון את מה שחשוב ובאמת חשוב, ולא לוקח בחשבון את מה שלא חשוב. ופה יש, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אפשרות בחירה לאדם למקד את המחשבות שלו, למקד את הראייה שלו, למקד את השמיעה שלו, לדברים שמוסיפים לי ומביאים אותי למטרה שאליה אני רוצה להגיע. אם אין מטרה, הכל בסדר. אבל ברגע שיש לי מטרה, אז אני יודע לתכנן את עצמי עם המטרה הזאת, על מה אני מסתכל ועל מה אני לא מסתכל. ואז יש פלס מעגל רגליך. בסדר, יש פה מעגל, זה דרך סיבובית. לפעמים אני צריך לטות מהדרך, הישרה, וללכת בדרך של סיבוב. אבל את הדרך הזאת, את המעגל עצמו תפלס. את המעגל עצמו תיישר. זאת אומרת, אתה הולך במעגלים, אבל בקו ישר. זה, אגב, הצורה בחיים, נראה לי שהזכרנו את זה פה, ומי שמדבר על זה בהרחבה, זה המאה שילוח בפרשת כיסייצי, שהתנועה של האדם בחיים, והכיסייצי למלחומו, זה כמו דרך אונייה בלב ים. בסדר? יש לפעמים נטייה חזקה מדי ימינה, אתה מתקן שמאלה. יש נטייה חזקה מדי שמאלה, אתה מתקן ימינה. ככה כל הזמן אתה מתקן. זאת אומרת, זה הצורה של הנהיגה. בסדר? זה הצורה של נהיגה בספינה. אתה לא הולך ועושה קו ישר וזהו נוסע, אלא אתה כל הזמן, נכון? כל הזמן תיקונים קלים. עכשיו, כך זה גם בחיים של האדם. האדם יש לו נטייה מסוימת להתרחבות, התפשטות, בסדר? שזה תנועה של חסד, אבל זה תנועה של להתחבר לכל דבר, לקבל כל דבר, להכיל כל דבר, שזה יכול גם להביא בקצה שלו לתאוות. ואז כשאדם רואה שהוא גולש לתאוות, אז הוא סוגר, לא פתאום, אסור, כן, מותר, נכנס למצב של דין, מצב של גבורה, מצב של שכר ועונש. אבל זה מביא אותו להקצנה של שכר ועונש, זה כעס. בסדר? זה אותו קו. וכשכעס, אכזריות, אכזר, אני מרגיש זרות מהדבר. כי זה לא שלי, זה כן שלי, מגיע לי, לא מגיע לי, הכל כזה מדי קשוח. ואז הוא רואה שהוא מגיע למקום של אכזריות ורוע, אז הוא צריך להקם חזרה את הגלגל לכיוון של החסד. ואז הוא עוד פעם גולש יותר מדי לכיוון של תאוות. בסדר? התפשטות מול צמצום. זה שתי תכונות בנפש שאיתם האדם משחק כל החיים, תקרא לזה חסד וגבורה, תאוות וכעס, אכזריות. קיצור, זה מידות בהרבה רבדים הן נמצאות, אבל בסופו של דבר זה התפשט מול להצטמצם. זה שתי התכונות הבסיסיות. ואז האדם בעצם נמצא בחיים במצב שהוא כל הזמן מכוון לפה ומתקן, ומתקן ומתקן, הכל תיקונים. אבל שים לב, זה המעגל. זה פלס מעגל רגליך. אני לא הולך בקו ישר, אני הולך במעגלים. אבל המעגלים מכוונים כולם, כי עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך ישירו נגדך. אז למרות המעגלים שאני הולך בהם, אני הולך בדרך האמצע. הדרך כולה היא בעצם דרך האמצע, וכל דרכיך ייקונו, זה דרכיך ברבים, בסדר? זה דרך לפה ודרך לשם, אבל הם כולם ייקונו, הם כולם נכונות, הם כולם מכוונות למקום הנכון, אל הקו הישר, אל הקו האמצעי. אל תת ימין ושמאל. אני לא נוטה ימינה ושמאלה מהדרך האמצעית כולה, למרות שבתוך הדרך האמצעית יש לי כל הזמן סטיות ונטיות לשתי הכיוונים, ואל תת ימין ושמאל, הסר רגלך מרע. אל הרע אני לא הולך, כי התוספת או המגרעת הקיצוניים הם כבר רעים. זאת אומרת, שימו לב, אם דיברנו מקודם על 40, כן? 20, 40. בסדר? יש את ה-40 הרעים, 40 הרעים מהצד השני, ויש לך את ה-20 הנכונים באמצע. אז אני סביב הקו המשווה, אני סביב הקו של ה-50%. בסדר? אבל אני מסתובב ואני קצת נוטה ימינה, קצת נוטה שמאלה, קצת נוטה ימינה, וזה הדרך שבה אני הולך, ובעצם בפסוק הזה, כאן בפסוקים האלה, לפי הפירוש של המלבים, זה המהלך של אלתת ימין ושמאל, זה הקדה כבר מביא, שזה המהלך של הדרך האמצעית. רק שאם אנחנו לומדים את זה עם המלבים, כולל הפסוקים שלפני ואחרי, אז זה ברור לנו מה זה הדרך האמצעית. הדרך האמצעית היא בעצם אני שם מול העיניים את המטרה, מתעלם מדברים שמפריעים לי להגיע אל המטרה, ואז הולך במעגלים לכיוון המטרה. בסדר? הדרך היא לא ישרה וקשוחה, היא כן עגולה יותר, אבל הכל ממוקדת במטרה שלה. הגאון במשלי מסביר את הפסוקים האלה גם כן בדרך מאוד קרובה לכאן. אומר, עיניך לנוכח יביטו, העניין, אומר הגאון, כמו שכתוב, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, אל תרשע הרבה ואל תיסחל. אומר, אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה, שלא תתה ימין ושמאל. שצריך האדם ללך בדרך הישר. כן, לא לפה יותר מדי ולא לפה יותר מדי. ידוע שרבו רחבר סיפר שהוא למד מהתנועות של הרבה, כן, מהתנועות של רב חיים, שהוא אמר פעם, רב חיים חזר על הפסוק הזה, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה, אל תצדיק הרבה ואל תרשע הרבה. ורב חיים תוך כדי עשה תנועה עם היד, הוא עשה תנועה אל תצדיק הרבה, אל תרשע הרבה. והוא שם לב, ככה רב רוחבר דייק, שכשהתנועה של היד של רב חיים לכיוון אל תצדיק הרבה הייתה בדיוק באותה מידה כמו שהוא עשה אחר כך לכיוון אל תרשע הרבה. אז הוא הבין שזה בדיוק אותו דבר, סדנה משליזל בזך, בסדר? זו ההגדרה של רב רוחבר והתלמיד של רב חיים, אז הוא עשה דיוק מהתנועת יד שלו, שהמרחק שהוא עשה ואל תצדיק הרבה, בדיוק אותו מרחק שהוא עשה ואל תרשע הרבה לצד השני. בסדר? אבל בעיקרון הרעיון של זה, שאל תצדיק הרבה ואל תרשע הרבה, אומר הגאון, שלא תתה ימין ושמאל, כי צריך האדם ללכת בדרך הישר, ואל תתחכם הרבה. זאת אומרת, לא ללכת בגדולות ונפלאות ממנו, בסדר? לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, שדוד המלך אומר. אגב, נראה לי שבסלונים היו מדייקים. שלא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני. זה לא אומר שלא הלכתי בגדולות ונפלאות. בגדולות ונפלאות הלכתי. בגדולות ונפלאות ממני לא הלכתי. יש גדולות ונפלאות שיש איזה שייכס אליך, וזה בטח שתלך. אבל גדולות ונפלאות שממני שאין לי שייכס, זה לא. כבר טוב. אבל הגאון מצייר את זה כאן, שהגאון שם פה, חוץ מימין ושמאל, גם למעלה ולמטה. בסדר? אז הוא אומר, אל תתחכם הרבה, לא ללכת בגדולות ונפלאות ממנו, כי ייפול הנופל ממנו, בסדר? כי אתה קופץ מדי גבוה למשהו שאין לך כלים אליו, אתה נופל משם, וגם אל תיסחל, שלא ישים עצמו כבהמה ולא יסתכל כלל בחוכמה, רק בדרך השווה והיושר, שימו לב שהגויים גם משתמש פה עם שווה ויושר, בסדר? דרך השווה והיושר, עוד פעם, זה רב מנדל, זאת אומרת, רב מנדל, איך שמעתי פעם מרב מיכל זילברג, שהוא למד כיס ואגרו על ספר דצניוסה, אז הוא היה שם באמצע, כיסוי תלמידים, אז הוא אמר, מבחינתנו אין הבדל. זאת אומרת, ההגדרה שלו. כן, זה היה גאון וזה רב מנדל שקלובר, אבל מבחינתנו אין הבדל. מבחינתנו שתיהם ברור שיש הבדל ביניהם, אבל אני יותר מ-600 מטר לא רואה, אז הבדל בין קילומטר לשתי קילומטר לא משנה לי. אבל מבחינתנו אין הבדל, אבל אני אומר, גם כאן יש לך שווה ויושר. ולנטיית ימין ושמאל צריך לצדד העיניים לימין או לשמאל לבד. ולנטיית גבוה והשפלה צריך שימוש האף אפיים להגביעם או להשפילם. אז הוא אומר, עיניך לנוכח יביטו, לא לימין או לשמאל, ואף אפיך יישירו נגדך, לא להגביעם למעלה או להשפילם למטה, רק יישירו נגדך, ואיינו, ואל תתחכם יותר ואל תיסחף. זאת אומרת, תלך על הדרך הממוצעת והשווה, השווה והישרה, שהיא לא מדי גבוה ולא מדי נמוך, לא מדי ימינה ולא מדי שמאלה. וכאן, שימו לב, הפסוק מדבר על המבט עיניים שלך, ואני חושב שהגויין הרבה פעמים מסתדר יפה עם המלבים, אבל גם פה יש נקודה מסוימת, הוא מדבר על העיניים, לא על ההליכה עדיין. העיניים, שים לעצמך מטרה מדויקת, לא מדי גבוהה, לא מדי נמוכה, לא מדי ימינה, לא מדי שמאלה. המטרה חייבת להיות מדויקת. ואז פלס מעגל רגליך. אומר, מה זה פלס? כבר כתבתי שאומר שני ענייני מידות, הן מאוד מקביל לדעת הרמב״ם. היינו, יש מידות שנולדו עמו בטבע, ומידות שהרגיל את עצמו. נכון? כמו שהרמב״ם גם אמר לנו, יש קניינים ויש תכונות נפשיות. עכשיו, אומר, אותם שנולדו עמו, אומר הגויין, הם נקראים דרכיו, שכן דרכו מתחילת בריאתו. אותם שהרגיל את עצמו נקראות רגל, שהרגיל את עצמו. ולא, פלס מעגל, כאילו, רגלך, שתלך רגלך, אומר, הליכת הרגל זה דברים שהאדם הרגיל את עצמו, ומרוב רגילות, אז הוא, זה נהיה קניין אצלו, זה נהיה ההנהגה שלו. אומר לו, אותם שהרגיל את עצמו, אומר, זה תמיד צריך לשמור ולפלס מאוד. צריך שמירה גדולה יותר מאשר דברים שהאדם נולד איתם. כאשר ישמור אותם, אז אותם שהיו בטבעו, ממילא יהיו שמורים. וזהו, פלס מעגל רגלך. תבדוק טוב את הדברים שאימצת לעצמך, אותם שהורגל צריך לפלס ולהעבירה מעט מעט המידות הרעות כדרך הפלס, ולא לאחוז תכף הקצה האחרון עד שירגיל את עצמו ויהיו לו כמו טבע. בסדר? פה לא ללכת עד הקצה בעניין הזה של ההרגלים, אלא יותר ללכת לאט לאט. עוד נראה בעזרת השם איך זה מסתדר ברמב״ם כשהוא ידבר יותר על העניין הזה בדיוק איך לעשות את זה. מנדל בהגויה פה כותב שמעגל רגליך, לאלה שהמידות האלה שאדם מרגיל את עצמו, צריך לעגל ולסבב ולהילך, כמו סחור סחור לקרמל או יסיק רב. הכל ללכת יותר קיצוני. במעגל אתה הולך יותר ממה שבאמת הדרך השווה המדויקת, וכל דרכיך ייקונו, דרכיך הם כבר ייקונו בממילא. זאת אומרת, אתה לא תצטרך להשקיע בהם. אמרו פעם לרב שח, שדוד שלו, רבי סר זלמן, היה לו מידס טויבס, כי הוא נולד עם מידות טובות. זאת אומרת, רבי סר זלמן היה ידוע במידות שלו, יש סיפורים מופלאים ממש, הספר עליו הוא גם מומלץ מאוד. מידס באמת לא רגילות. סיפור אחד שמאוד תפס אותי, היה בריה לוין, היה מוסר כל יום, היה משגיח בעץ חיים בחיידר, והוא היה מוסר כל יום בצהריים, לפני מנחה, כמה דקות, לבעלי בסטות ממחנה יהודה, שהיו באים להצטרף ככה למנחה בעץ חיים, זה ריצמות, כן? הם נכנסים לשם למנחה, והוא היה שם מוסר להם קצת שיעור, אתה יודע, קצת דברי חיזוק, פלא יועץ, דברים פשוטים. ורבי סר זלמן, בענוותנותו, כן, כשהיה מגיע למנחה, אז אם הוא היה רואה שרבי לוין יושב מוסר שיעור, אז הוא מתיישב, יחד עם הבעלי בסטות, מתיישב לשמוע. קיצור, יום אחד, רבי לוין רואה שהגיע שם אחד הבעלי בסטות שהיה ידוע שהוא נותן מכות לאשתו. קיצור, השלום בית שם חגג וכל הרחוב ידע מה שקורה. אז רבי לוין ניצל את ההזדמנות ודיבר על החשיבות של לכבד את האישה, ודמעתה מרובה, וזה הברכה בבית, וכל מי שרוצה שיהיה לו שפע צריך לכבד את אשתו. קיצור, דיבר דרשה חריפה על העניין. נגמר הזה, רבי חנניה בן עקשיו, קדיש, ניגשים למנחה, ורבי סר זלמן ניגש לרבי לוין, פנים מאוד רציניות, ואומר, רבי אריה, אני באמת צריך לכבד יותר את ביילהינדה. אשתו, שהיה לו כבוד מלאכים אליה, כן? אני צריך באמת לכבד יותר את ביילהינדה, אבל אתם יכולתם להעיר לי את זה בשקט, כאילו, בפרטי, גם הייתי שומע. למה אתם צריכים לבזות אותי ברבים? זאת אומרת, היה לו ברור שמכל בעלי הבסטות פה שיושבים, אם יש מישהו שלא מכבד את אשתו מספיק ורבי לוין בא להעיר לו, זה הוא. כן, הבן אדם שהיה סמל ודמות לכבוד לאשתו. ביילהינדה זה מושג, כן? כמה שהיה מכבד אותה. כן, אבל ככה זה, זה רבי סר זלמן, כן? הוא היה סמל של מידס, באמת, ראו בירי שברוסי באילום. יש המון סיפורים מאוד מעניינים על ההנהגה שלו. אגב, הוא היה אמור להיות ראשי ובסלבודקה, והוא ויתר על זה בשביל גיסו. קיצור, יש סיפורים דברים מאוד מאוד יפים, שבאמת דברים מופלאים ולא נתפסים. אבל אמרו פעם לרב שך, הוא היה אחיין של רבי סרזלמן, אמרו לו רבי סרזלמן, אז הוא נולד ככה עם מידות כאלה. אז הרב שך אמר, נכון, רבי סרזלמן באמת נולד עם המידות טובות, אבל היו עוד הרבה שנולדו עם מידות טובות כמו רבי סרזלמן, וזה לא נשאר להם. זאת אומרת, אדם יכול להיוולד עם מידות טובות, ואיכשהו זה נהרס. אבל אם פלס מעגל רגלך, או אדם שיעבוד על דברים שבהם הוא לא מורגל, שם יהיה מצב של מעגל, של עבודה, אז בכל דרכך ייקוינו, גם בדרכך שבהם הוא נולד, שזה יש לו בסיס, זה ייקונו, זה ימשיך ממילא. עוד פעם, שם זה בלי עבודה, זה נשאר לו. אותם שהם דרכיו מעת היוולדו ייקונו, מלשון קם ובסיס, כאילו זה יתכונן, יעמוד. ואם לא ישמור אותם שבהרגל, גם דרכיו לא ייקונו. אומר, המידות דומים לחוט של מרגליות. אם עושים קשר בסוף, אז כולם נשמרים. ואם לאו, כולם עבודים. כן הן המידות. לכן אומר שעל ידי שיפלס מעגל רגב, גם דרכיו יקונו, לזה לשון הגוהן, על תת ימין ושמאל אומר הגוהן, שמתחילה צריך אדם ללך מעט מעט עד קצה האחרון. אגב, זה, בעזרת השם נראה את זה בהמשך הפרק. ויהיה בקצה האחרון עד שירגיל את עצמו, כן? כאשר הוא רגיל במידה הטובה ולא ייגע בהרעה, אז יחזור לדרך המיצוע. זאת אומרת, אחר שיפלס מעט מעט ויהיה בקצה האחרון, אחר כך, כשהוא יגיע לדרך הישרה, דרך המצאית, על תת ימין ושמאל. עשה רגלך מרע, אף על פי שכבר הרגלת את עצמך ועמדת על דרך היושר, אל תעמוד בדבר רע, אל תגיד התרגלתי וזה בסדר, אני לא ייפול יותר, אלא עשה רגלך מהרע, והוא אומר, שים לב שיש פה גם כן ארבע דברים, לפניו, לאחריו, ימין ושמאל. פלס מעגל רגליך זה לפניך, שתלך ותשגיח לפניך מעט מעט, לא לרוץ יותר מדי מהר, עד קצה האחרון, אחר כך אל תת ימין ושמאל, ואם פגעת בדבר רע, עשה רגלך מרע ותחזור לאחריך. אלה דברי הגוהן, במשלי פרק ד' על הפסוקים האלה, בעל העקידה אומר רמב״ם לקח את הרעיון הזה של הדרך האמצעית מהפסוקים האלה במשלי, ואתה רואה באמת שגם המלבים וגם הגוהן מפרשים את הפסוקים בדרך הזאת. בא להקיד גם מסביר שזה גם העניין של תחילס, שתחלת בציצית זה גם כן התחלת, זה בעצם צבע שהוא ממוצע בין הלבן לשחור, ולכן התחלת היא הרמז לאדם שכל פעם שהוא מסתכל על הציצית שיזכור שהוא צריך לכוון את כל כוחותיו כאחד, זה גם הוא מביא שם, ושהתחלת תזכיר לו שהדרך הנכונה זה הדרך הממוצעת. ולכן התורה נתנה לנו מצוות ציצית עם תחלת בה, כדי לזכור, יש גם כמו שרוצים לפרש ככה ברמב"ן, אבל לשון הרמב"ן פחות ברורה, אבל שפשוט תזכור את כל הזמן של העניין הזה. גם בלשון הרמב"ן, בהלכות דיויס, כשהוא כותב על העניין הזה, הוא כותב ככה, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, בפרק א', הלוכי א', מהלכות דיויס. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. וזו משונה מזו, הוא חוקה ממנה ביותר. אומר, הוא מביא דוגמאות. יש אדם שהוא בעל חימה, כועס תמיד. יש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל. ואם כעס, יחס כעס מעט, מעט בכמה שנים. פעם בכמה שנים הוא כועס. יש אדם שהוא גבל לב ביותר. גאווה. ויש שהוא שפל רוח עד מאוד. ממש בענווה גדולה. יש שהוא בעל תאווה. לא תסבן נפשו מהלוך בתאוותה. זאת אומרת, הוא בעל תאווה גדול, הוא אף פעם לא שבע, כן? ספוי סורובו את עצמי, שראינו, כולו בתאוות. ויש שהוא טהור גוף ביותר, זה האדם שהניגוד של הבעל תאווה, טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. זאת אומרת, שמה שהגוף צריך, גם אין לו תאווה לזה בכלל. זה יכול להיות שהוא אוכל, אבל הוא פשוט לא מואס בזה, הוא לא רוצה את זה בכלל. ויש בעל נפש רחבה, שלא תסבע נפשו בכל ממון העולם, כי עניין שנאמר אוהב כסף לא יסבע כסף. ויש מקצר שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו, שלא יספיק לו, ולא ירדוף להשיג כל צורכו, אפילו מה שהוא צריך לא מעניין אותו, הוא לא צריך כלום. הוא גם, זאת אומרת, מה שהוא צריך גם הוא לא לוקח. יש שהוא מסגף עצמו ברעה וקובץ על ידו, ואינו אוכל פרוטה משלו, אלא בצער גדול, גם כשהוא חייב להוציא אגורה, זה בצער גדול, כאב גדול שהוא מוציא, ויש שהוא מאבד כל ממנו בידו לדעתו, הוא מפזר כסף בלי חשבון. וקיצור, הדרכים אלו שאר כל הדעות, כגון, והוא מביא דוגמאות, מהולל ואונן. מהולל זה שמח, אונן צער. וקילאי ושואה, קילאי קמצן, שואה פזרן. אכזרי ורחמן, בסדר? זה גם שתי קצוות. ורח ליבב ואמיץ לב, וכל כיוצא בהם. הלכה ב', ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות. זו רחוקה מזו. זאת אומרת, יש כמה דרגות של דעות בינוניות ביניהם, וכל הדעות, יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו, לפי טבע גופו. צריך לשימו לב איך שהרמב"ם גם פה מסדר את זה. יש דברים שהאדם, עכשיו, פה הרמב"ם נכנס לעוד איזה חלוקה פנימית. הוא אומר, יש מידות שהן לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. זה ממש בטבע שלו, הוא כזה. ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. יש דברים שהוא לא נולד עם התכונה הזאת, אבל קל לו לקבל את התכונה הזאת. בסדר? יש דברים שזאת התכונה שלו, יש דברים שזה לא התכונה שלו, אבל בקלות הוא מאמץ את התכונה הזאת. זה בכיף, זה לא מאמץ בשבילו לקבל את זה, למרות שזה איזשהו שינוי מאיך שהוא נולד. אבל זה בקלות. הוא אומר, ויש מהן שאין, שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותן מאחרים, ויש דברים קניינים. עכשיו, קניינים יכולים להיות בשתי צורה, או שתי צורות, או ללמוד ממישהו, או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו. שתיים, כן? שם, חשב על משהו, הגיע למסקנה שכך נכון לנהוג ומנהיג את עצמו בקניין הזה, או ששמע שזו הדעה טובה לו, הוא בא ראוי ללך והנהיג עצמו בעד שנקבעה. או שהוא שמע שזו דעה טובה. זאת אומרת, או שלימדו אותו, או שהוא חשב לעצמו, או שהוא שמע, והוא חשב שזה טוב לו, ולכן הוא החליט ללך בדרך הזאת, אבל הנהיג עצמו בעד שנקבעה. בסדר? זה המידות שיש לאדם. עוד פעם, גם טובות, גם רעות. יש כמה סוגי מידות, אבל יש בהם, שימו לב, אנחנו חלק פה חמש סוגים תכלס. יש מידות שבהם האדם מטבע בריאתו, יש לא מטבע בריאתו, אבל קל לו, זה מתאים לו, זה adapt, זה כאילו מותאם לו בקלות, מתאים לו בקלות. יש מידות שהוא קונה בקניינים, או דרך לימוד, או דרך מחשבה, או דרך שמיעה. זה שונה ממישהו, לימדו אותו במכוון לזה, אלא הוא שמע על מישהו שונה ככה, זה דיבר אליו והוא נהג במידה הזאת. הלכה ג' אומר הרמב"ם, שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. אל תלך בהן אם נולדת ככה, ואל תלמד את עצמך אם לא אתה רואה במישהו יש לו את זה. זה לא כזה חמוד. לא כדאי לך ללכת בה במידה הזאת, למרות שיש בזה משהו. וואו, תראה איזה עוצמה. לא מדבר על העוצמה. אני לא רוצה את העוצמה הזאת. זה חזק מדי, זה קיצוני מדי, וזה לא מתאים לי. למרות זה יכול להיות מידה טובה, כן? לא חייבת להיות מידת אכזריות, זה יכול להיות מידת רחמנות קיצונית. אבל הרחמנות הקיצונית הזאת היא לא מידה נכונה ובריאה שאדם צריך ללכת בה. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהם, או מוכן לאחת מהם, בסדר? הדרגה הראשונה זה טבעו נוטה, דרגה שנייה, הוא מוכן לאחת מהן, זאת אומרת, אם הוא ילמד את עצמו בזה, זה ילך לו ממש בקלות, או שכבר למד אחת מהן ונהג בה, למד באחד משלושת האופנים, יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים, והוא הדרך הישרה. תחזיר את עצמך לאמצע. טוב, איך מחזירים לאמצע? הוא ידבר בהמשך. אבל כרגע הוא מדבר על הדרך עצמה. הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות, ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. שים לב איזה עריכות לשון פה ברמב"ם, כן? זאת אומרת, ממוצע כאן הוא מגדיר אותו מאוד בעריכות, כן? השווה והממוצע, שזה רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. יש פה משהו מעניין, כי הייתי יכול די בקלות להגדיר שהרמב"ם, בעצם מה הוא מדבר כאן? הוא מדבר על מיזוג או התרחקות? זאת אומרת, האם צריך שהאדם שיהיה בו מיזוג של אכזריות ורחמנות? או שהאדם צריך להיות לא אכזר ולא רחמן יותר מדי? קמצנות ופזרנות, האדם צריך להיות לא קמצן ולא פזרן? או שהאדם צריך להיות גם קצת קמצן וגם קצת פזרן? כאילו, אז ככה, אתה יודע, הראש במים קרים, הרגליים במים רותחים, חום גוף ממוצע, כאילו, ביחד, ביניהם אני נמצא במקום טוב. כי לפעמים יכול להיות בן אדם שבדברים מסוימים הוא פזרן קיצוני מדי, בדברים אחרים הוא קמצן קיצוני מדי, אבל השאלה, האם הוא נמצא במקום טוב? הרמב״ם פה נראה לי מגדיר לנו שאתה צריך להיות לא במקום של קמצנות ולא במקום של פזרנות, אלא בדרך הישרה. זאת אומרת, הדרך הישרה נובעת ממקום אחר מאיפה שהקמצנות והפזרנות נובעות. הקמצנות והפזרנות נובעות מאיזשהו מקום בנפש שהוא שונה מהמקום שממנו הדרך הישרה נובעת. הדרך הישרה נובעת, אם נתמקד בפסוקים במשלי, כי עיניך לנוכח יביטו. יש לך מטרה ואתה מכוון את עצמך לפי המטרה הזאת. ההליכה אל הקצוות היא הרבה פעמים נובעת, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל הרבה פעמים נובעת מבריחה. בסדר? אתה יכול לראות את זה גם אפילו בדעות פוליטיות. בסדר? אנשים שבורחים לדעות קיצוניות, כי זה קל. בסדר? זה דעות שהן פחות קיצוניות והן יותר במרכז, הן מורכבות יותר. מצד אחד זה בעיה גדולה, מצד שני הפתרון הוא לא ממש נגיש ונמצא על השולחן. זאת אומרת, אני מכיר בזה שיש בעיה ואין לי פתרון. יותר קל לי להגיד, יאללה, תהרוג את כולם. וזהו, הנה, פתרתי את הבעיה. זה כי הם חלשים והם חלשים. פסלתי את כל מי שלא ככה, קל, אתה יכול לראות את זה גם בדעות פנים חרדיות וכל מיני, כן, דעות קיצוניות הן דעות קלות להבנה, קלות להסברה. הם ישתמשו בדרך כלל עם תמונות רגשיות, בסדר? וואו, תמונה של ילד קטן, חמוד, שתראה מה עשו לו, ועכשיו מה שצריך לעשות זה, הנה, לחסל ולהשמיד, וגמרנו את הבעיה. זאת אומרת, מה פרוש גמרנו את הבעיה? לא גמרת שום בעיה, אפילו לא התחלת לגמור אותה, רק שאני את מה שיש לי לומר גמרתי, ואם יש פה משהו זה לא קשור אליי. כי אני מסודר, כאילו זה לא שיש בלי אשמה של מה שקורה פה, או אולי אחריות על מה שקורה, אני מצידי מסודר, אני אמרתי את שלי. בסדר, זה קל, וזה קל גם להסביר את זה, קל להגיד את זה, אבל לא באמת, לא אומר שקל לעשות את זה, ולא קל באמת, בפרט, אם אתה לוקח משהו שמאוד קיצוני, אז גם אתה לא יחייב אותך יותר מדי, כי אין סיכוי שיעשו את זה, אז אתה יכול תמיד להישאר בצד ולהעביר ביקורת, ואתה תמיד יותר חכם מכולם, תחושה נעימה, אין מה להגיד. אבל, או אגב, גם, לא משנה, גם לצד השני לגמרי, עוד פעם, אתה תתמקד בתמונה של ילד קטן שסובל, או וואי, זה מספר גדול של ילדים שנרצחו, ו... קיצור וכולי, בסדר, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות פוליטיות יותר מדי, אבל שימו לב, ההליכה אל הקצוות היא ההליכה אל החלק הקל של הסיפור. ההליכה אל המקום, הדרך האמצעית והמדויקת, היא דורשת הרבה יותר מהבן אדם, היא דורשת שימת לב הרבה יותר גדולה. אתה רואה את זה גם בדרך שיעקב הבינו, כן, הולכים הרוי אויסים, הוידי הדעים הזה. זה לא ישולבתי, לא ישוקטתי, ולא הנחתי ביובוי רויגז, כי הדרך שיעקב, כמו שהזכרנו כבר פה, זה דרך שהיא כל הזמן זזה, היא כל הזמן פלייס מעגל רגלך, היא במעגלים, אתה לפעמים הולך ימינה, לפעמים שמאלה, לפעמים קדימה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה לא קו ברור וישר, כן? למרות שיש אמירה מעניינת של הקוצקר, כן? עוד פעם, זה מהמקום של קוצק, מה שאיפה שקוצק ניסתה להגיע, שהוא אמר שבקצוות של הדרך, בשני הקצוות הולכים בני אדם, במרכז הולכים רק הסוסים. בסדר? הוא ניסה לדחוף אנשים שתפסיקו ללכת במרכז. קחו לעצמכם קצה ותרוצו איתו. קח לעצמך משהו, תתמסר אליו, לך עד הסוף, אל תישאר ככה כן ולא ורגל פה ורגל שם, כי לאט לאט אתה תצטרך להיות כמו תמנון עם שמונה רגליים ושמונה מקומות בשביל להסתדר עם כולם. עזוב, בוא, קח מהלך מסוים ולך איתו עד הסוף, תתאבד עליו מה שנקרא, כן? תלך, תהיה מוכן גם לשלם את המחיר של הדעות שלך. ולא להישאר כל הזמן בניסיון להתחנף לכל מה שזז. אז יש משהו כזה, אבל כשאנחנו מדברים על הדרך של הדרך הישרה, הדרך הישרה היא מורכבת. והיא דורשת מהבן אדם, והיא דורשת לשים את המטרה לא רק טווח קצר מול העיניים, אלא גם טווח ארוך. אתה רואה את זה, הדוגמה שעולה לי בראש מאוד חזק, זה דוגמה של חינוך. ושם יש את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. של, הרבה פעמים אתה רוצה לטווח קצר, אתה רוצה לסדר, כן, שהבית יהיה מסודר לשבת, אתה רוצה ש... אלף דברים שיקרו בבית, אתה רוצה שיתאימו לכללים שלך לאיך שולחן שבת צריך להיראות, בסדר? ולטווח קצר, אתה יכול לעבוד, הנה, יופי, שולחן שבת נראה איך שאני רוצה. השאלה הגדולה זה, זה טווח קצר, מה עם טווח ארוך? איך אני רוצה לא רק שהשולחן שבת שלי השבוע ייראה, איך אני רוצה שיהיה היחס של הילדים שלי לשבת? איך אני רוצה שהשבת שלהם תיראה עוד 20 שנה קדימה? איך אני רוצה שהיחס שלהם לתפילה יהיה עוד 20 שנה קדימה? ואז השאלה פתאום מתחלפת. זה לא איך אני גורם לילד שלי להתפלל, השאלה היא איך אני גורם לילד שלי לרצות להתפלל. וזה פשוט, איך אומר, וואי, ביקשת כתובת חדשה, חשב מסלול מחדש. זאת אומרת, לגרום לילד להתפלל, זה תבטיח לו פרס, תן לו מקל, תאיים עליו עם מקל, אחד מהשתיים, מקל וגזר, ותגיד לו, הנה, תתפלל, הוא יעשה את זה. אם המקל יהיה מספיק גדול, או שהגזר יהיה מספיק כתום, בסדר? אחד מהשתיים, זה יעבוד. אבל אם אתה לא רוצה שהילד יתפלל, אתה רוצה שהילד ירצה להתפלל, זה משהו אחר לגמרי. עובדים על זה בצורה אחרת לגמרי. עכשיו, המחשבה של ילד ירצה להתפלל היא מחשבה של טווח ארוך. המחשבה שהילד יתפלל היא מחשבה לטווח קצר. עכשיו, אני לא אומר שאין טווח קצר בחיים, יש טווח קצר בחיים, אבל כשאתה, והטווח קצר בחיים הוא קל יותר, והוא גם יגרום לדברים קיצוניים יותר. אם אני מוכן לפזר את כל הכסף שיש לי, את כל הקלפים שיש לי, אני מוכן לשים הכל בשביל מצבי קיצון, בשביל טווח קצר, אני אגיע הרבה יותר בקלות למצבי קיצון, למצבים קיצוניים, כי מה אכפת לי? אתה מבין? אני שם הכל. לעומת זאת, אם אני חושב על איפה אני צריך לצאת, חושב על קדימה, חושב על 10 שנים קדימה, אני מתכנן את עצמי יותר, ואז אני ממילא הולך בדרך ישרה, בדרך אמצעית יותר, דרך שהיא מתונה יותר, שלוקחת בחשבון עוד כל מיני גורמים, ולוקחת בחשבון שהיום אתה יכול להיים עליו במכות, שלב מסוים יגיד, אני מספיק חזק להיים עליך חזרה. זאת אומרת, זה לא באמת יחזיק. אז אתה כבר מראש צריך לתכנן משהו שהוא לא מכות. שאולי יגרום לילד לעשות את מה שאתה רוצה. בסדר? לא, לא היום אתה גבוה ואתה בריון מולו, אז אתה יכול לבנות ולהסתמך על זה יותר מדי. בפרט שאיך החזוני שאמר פעם לאבא שהתפלל אצלו בבית, והילד השתולל או משהו, וצעק באמצע התפילה, אז האבא נתן לו כעס מאוד ונתן לו סתירה. אחרי התפילה, החזוני שקרא לו, ואמר לו, לימדת היום את, שתי הילדים, את הילד שלך שתי דברים. דבר אחד, לימדת אותו שאסור לצעוק בתפילה. לצעוק, לדבר באמצע התפילה. דבר שני, לימדת אותו שמותר לכעוס ולתת מכות. הלימוד הראשון, אני לא יודע כמה נקלט, אבל הלימוד השני נקלט טוב. וזה יישאר איתו. זאת אומרת, ואם אתה מסתכל באמת טווח ארוך, אז אתה חושב, לא רק, עכשיו שיהיה בשקט, תמיד שלא יעשה לי ביזיינס. כן, אז הנה פתרתי את הבעיה, אלא אני רוצה להגיע לאנשהו, אני רוצה לגדל אדם, אני רוצה להביא אותו לאיזשהו מקום שהוא יהיה בנוי לחיים. ואיך אני עושה את זה? וזה בא לי לביטוי, אפילו אם אתה פלס מעגל רגליך, זה לא אומר שהן טעויות, יש טעויות ימינה ואז אתה מתקן שמאלה, ואז אתה יוצא שמאלה ואתה מתקן ימינה. זה החיים, זה הפלס מעגל רגליך, זה הצורה של חיים. אבל הצורה של חיים זה לעשות המון טעויות קטנות ולתקן אותן. הבעיה כשאין שיטה, כשאין כיוון, אתה יכול ללכת למקומות הזויים וקיצוניים, באמת גרועים של להרוס, להרוס את עצמך, להרוס את הילד, להרוס את החיים. לעומת זאת, כשיש כיוון שאליו אני רוצה להגיע, אז כבר עכשיו, בהכנות לשבת, אני יודע ש... כן, אתה יודע, יש לפעמים שהילדים שלך באים לעזור לך בחינוך, כשבעיקר כשהם בני 16 עד 17, זה קורה חזק מאוד, בסוויט 16, כמו שזה נקרא, כן, גיל 16 המתוק. אז מה, היא לא, היא עברה בספונג'ה או משהו כזה, תראה לה מה זה, מה זה, צריך להיות נקי ו... אז הדבר ראשון, הוא כבר כל כך מחונך שהוא אפילו יודע כבר לחנך אותי. זאת אומרת, זה, אנחנו כבר בשלב הזה. אז ילד חכם אחרי הכל, אז הסברתי לו, אמרתי לו, תראה. היא ילדה בת 11, 12, ילדה מתוקה, חכמה, שמחה, הכל טוב. אני יכול עכשיו באמת לדאוג שהרצפה תהיה נקייה, ושהיא יותר היא אף פעם לא תעבור בספונג'ה, כמו שאתה אומר, ללכת איתה עם כל חומר הדין, לצעוק עליה כמו שצריך, להעמיד את הדברים על מקומם, יותר היא לא תעבור בספונג'ה, הכל יהיה בסדר. אבל תראה, היא ילדה עם שמחת חיים. אם אני אלך איתה מאוד קשוח עכשיו, היא תאבד את החיוך, תאבד את השמחת חיים שלה. זה שווה? אתה יודע מה שמחת חיים נותן לבן אדם? אתה יודע שאדם עם שמחת חיים לומד, מתקדם, עושה, יכול ללמוד דברים חדשים, ליצור, זה חיים שלמים. קיבית את זה, אפשר להחזיר. מאמץ מאוד מאוד גדול. שווה לי בשביל שהרצפה תהיה נקייה לשבת, למחוק לילדה בת 12 את החיוך מהפנים? גם ככה המצב שלה היום, חברות שלה רבות איתה. אם אני עכשיו בא ומחטיף לה, אני מרסק אותה. או מרסק אותה ב-20%. שווה 20% שמחת חיים האלה או לא? לטווח קצר, הרצפה תהיה נקייה. טווח ארוך שהרצפה תהיה מלוכלכת, מה אכפת לי? הילדה עם חיוך על הפנים שווה יותר מזה. יותר מזה ויותר מהרבה יותר מזה. בסדר? וזה נוגע להמון קטעים בחיים, בחינוך זה מאוד מאוד בולט. שם כי שם אתה לוקח כל אדם בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לו בידיים את הדבר הכי, תפקיד הכי מורכב. אבל אני אומר, לא צריך להיבהל מזה, בעזרת השם, יש גם סייעת לשמיע בעניין הזה, בפרט שזה פעלס מעגל רגליך. אם אתה בטוח שאסור לך אף פעם לטעות, זה באמת עול גדול מדי. אני יודע שאתה יכול לטעות, אבל אם אתה כל הזמן מנסה לתקן את עצמך, זה בסדר. אבל הדרך האמצעית, הדרך הישרה, בנויה על מבט קדימה. על מבט לטווח ארוך, ולא מבט לטווח קצר. ולכן, אני חושב שלכן הרמב״ם, כשהוא בא ואומר לך, זה לא אתה קצת קמצן וקצת פזרן. זה לא אתה קצת אכזר וקצת רחמן. לא. האכזריות והרחמנות, הקיצוניים, הפסולים, מגיעים ממקום לא טוב, ממקום תגמור את הבעיה. אין לי כוח להתמודד איתה, אין לי כוח למורכבויות, אין לי כוח לשאלות שאין עליהן תשובה. תן לי תשובה מיידית ומהירה תוך 20 שניות ושהתשובה עצמה לא תארך יותר מחצי דקה. עדיין, תן לי אנציקלופדיה לכל העניינים. לחיות עם שאלה, לחיות עם מורכבות, לחיות עם ספק, שאני מנסה לכוון את עצמי ואין לי את התשובות המלאות. זה משהו שדורש מהבן אדם משהו, ואני אומר, אריסטו מגדיר את זה בלשון שלו, שזה משהו נדיר, 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 שבן אדם חי בדרך האמצעית. וגם כשהאדם לא חי לגמרי בדרך האמצעית, כמו הרמב״ם, אל חי עם מצוות התורה, אבל במערכת הזאת של הדרך האמצעית, זה דורש מהבן אדם כל הזמן לתקן את עצמו. זה דורש מהבן אדם לחיות עם חשבון. בוא תשחרר אותי מחשבונות, תשחרר אותי מלחיות עם האומס הזה שאני צריך לחשוב על מה עשיתי, ולחשוב מה אני עושה קדימה. תן לי קו מסוים, אני ככה, וזהו זה, ונגמר, יש לי זהות קבועה ויציבה, לא, לא, אני לא צריך לחשוב על עצמי, מה אני, איך אני, האם אני מתאים למטרה שאותה הצבתי לעצמי. לעומת זאת, כאן אנחנו מדברים על חיים של אבוידה, כן? הדרך הישרה, הדרך האמצעית, היא חיים שכל הזמן עיניך לנוכח יביטו, ואף הפך ישיר נגדך, אני מתמקד במה שאני צריך לעשות, לא במה שמפריע לי, ומיישר את עצמי במעגלים לכיוון הזה. לפיכך ציוו, אני חוזר לשון הרמב"ם ביד, לפיכך ציוו חכמים הראשונים, שיהיה האדם שם דעותיו תמיד. בסדר? בודק את הדעות שלו תמיד. הוא משער אותן. בסדר? נכנס להשערה, האם הן מדויקות, האם הן לא מדויקות. הוא מכוון אותן בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. ופה הרמב"ם מביא דוגמאות, כיצד לא יהיה בעל חימה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, לא כועס על כל דבר, הוא לא מת שלא מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס, אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כעוד יוצא בפעם אחרת. בסדר? כעס במידה. וכן לא יתאווה, אלא לדברים שהגוף צריך להם, ואפשר לחיות בזולתם, כי עניין שנאמר צדיק אוכל לסוף והנפשו. וכן לא יעמל בעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה, כי עניין שנאמר טוב מעט לצדיק, ולא יקבוץ ידו ביותר, ולא יפזר כל ממונו, אלא נותן צדקה, כפי מיסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך, ולא יום מהולל ושוחק, ולא עצב ועונן, אלא שמח כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפות. בסדר? חיים כאלה רגועים, שמחים ושלווים. שמח כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפות. וכן שאר דעותיו, ודרך זו היא דרך החכמים, כל אדם שדעותיו כולן דעות בינוניות ממוצעות, נקרא חכם. עכשיו, הרמב"ם ממשיך, יש מי שהולך, או יותר מזה, ולמידת חסידות. זהו לפעמים של כן, ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו, הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר פה מה המקור של המצווה שלו, שנאמר, והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצווה זו, מה הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, מה הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה הוא נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש. יש פה גם משהו מעניין, כשאתה מסתכל על בן אדם, רוצה ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא בחר? להיות אל קנו ונוקם. בסדר? יש הנוגה מסוימת. איך אתה יכול להיות? משהו שהוא מידה אחת, אתה יכול לדבוק במידה אחת. אם אתה רוצה להיות כמו משהו שכולל בתוכו המון מידות, אין דרך אלא אם כן היא הדרך האמצעית. הדרך האמצעית יכולה להיות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, השילוב הנכון של המידות השונות. אדם שהולך רק לרחמנות, במקרים שצריך להתאכזר, הוא לא מסוגל לעשות את זה. אדם שהולך רק לאכזריות, למרות שנניח אכזריות טובה, במילים שצריך להיות, במידה שצריך רחמנות, אין לו את זה. רק הדרך הממוצעת יכולה להיות אכזרית כשצריך, ורחמנית כשצריך, פזרנית כשצריך, ונדיבה וקמצנית כשצריך, להתנהל בדרך הנכונה. וזה בעצם, כן, על דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותם הכינויים, ערך אפיים ורב חסד, צדיק וישר, תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שאילו דרכים טובים וישרים הם, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהידמות כפי כוחו. כיצד ירגיל האדם את עצמו? זה קראנו מקודם את הרמב"ם על ידי שהוא מרגיל את עצמו וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהם תמיד, עד שיהיו מעשים קלים עליו, ולא יהיה בהם תורך ויקבוע דעות בנפשו. ולפי, בוא נסיים עם לשון הרמב״ם, לפי שהשמות האלו שנקרא בהן היוצר הן הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם. זאת אומרת, הדרך הזאת של הדרך האמצעית, הישרה, היא נקראת דרך השם, והיא שלימדה אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוות בניו את בתוח הרב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לעשות צדקה מצד אחד, ומשפט מצד שני. משפט הוא הפוך מצדקה. משפט זה להציל השוק מיד עושקו. משפט זה להוציא מומים בדין. לצדקה זה להפך, לתת לכולם. זאת אומרת, מגיע אליך דין, אל תגיד, רגע, כמה הוא לקח לך? 100? קח 100 לך. לא, הנכון הוא ההפך. תעשה משפט, ובתוך המשפט, לעשות צדקה ומשפט זה. פשור, בסדר. יש גם איך עושים את זה. וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. טוב, זה הקדמה לסוגיה הזאת של המעשים הטובים והתכונות הטובות, הקנויות ואלה שהאדם למד, גדל איתן, כמו שהרמב"ם חילק את זה לחמש דרגות, שבהם פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו, והברכה שזה מביא לאדם. בעזרת השם, בשיעור הבא נמשיך את הפרטים כמו שהרמב"ם ממשיך אותם פה.